שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת תרומה. יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, קיבלנו חוקים, קיבלנו את שאר המשפטים, והגענו לפרשת תרומה. עכשיו צריך מקום פולחן. זה נדמה כאילו זה מה שחסר בפאזל שאמור להרכיב את חיי הדת, את חיי האמונה הישראלים. אמנם, האם המשכן הזה, שאנחנו מתחילים להיות מצווים עליו כאן בפרשת השבוע, הוא רק מקום פולחן ותו לא? נדמה שהראשונים והמפרשים ממש לא ראו את פני הדברים כך. נתחיל במין הקדמה נפלאה שמביא הרמב"ן לפרשת תרומה. וככה הוא כותב. כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות, וציווה אותם על ידי משה קצת מצוות שהם כמו אבות למצוותיה של תורה, וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווהם על ידו של משה, וחרת עמהם ברית על כל זה, מעתה הנה הם לא לעם, והוא להם לאלוקים, כאשר התנה עמהם מתחילה. אני מדלג קצת. והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה ויצווה את בני ישראל. והנה עיקר החפץ הוא במשכן מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. על כן הקדים הארון והכפורת בכאן, וכולי וכולי. כאן הרמב"ן קצת מתעכב על סדר הכלים, כלי המשכן המופיעים בפרשה. וסוד המשכן, מגלה לנו הרמב"ן, סוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, כן כתיב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד השם מלא את המשכן, כנגד את כבודו ואת גודלו. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובבוא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני, כמו שאמר במתן תורה מן השמיים שמיעך את קולו ליעשה רקע. כך במשכן כתיב, אנחנו רואים בסוף פרשת נשוא, ובבוא משה אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו, ואיפה? מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. יש כאן אמירה מעניינת וחד משמעית של הרמב"ן. המשכן, בהמשך המקדש, הוא לא רק מקום פולחן. זה מקום שאמור להמשיך איתו את נוכחות השכינה שהייתה מורגשת בפועל במעמד הר סיני, לכל אורך הדרך במשכן, לכל אורך ההליכה עד הכניסה לארץ, ובסופו של דבר במקדש. זה דבר שאמור להתקיים ולהמשיך לנצח, נוכחות השם. אמנם הרמב"ן מבחין בין מה שהיה בנגלה במעמד הר סיני לבין הנוכחות הזאת שאמורה להיות יותר בנסתר במשכן, אבל היא קיימת. ודאי שהיא קיימת. נראה שגם הרש"ר הירש, בפירושו כאן לפרשה, ממש לא חושב שמדובר רק באיזשהו מקום לפולחן. ככה הוא אומר, המשמעות של ושכנתי בתוכם, בכתוב שלנו, כן, והסולי מקדש ושכנתי בתוכם, מפליגה הרחק מעבר להשכנת השכינה במשכן גרידה. ועניינה עלי בדאמת קרבת השם בתוכנו עם קיום הברית שבינו לבין ישראל. עם זאת, אין השם אשרה את שכינתו, שמירתו וברכתו על ידי הקמת המשכן וקיומו על פי פרטיו ודקדוקיו גרידה, אלא רק בקידוש כל חיינו הפרטיים והציבוריים והקדשתם למען קיום מצוות השם. דבר זה לא זו בלבד שנתעמת במאורעות ההיסטוריים של חורבן משכן שילה ושל שני החורבנות של המקדש בירושלים, אלא המקרא עצמו מדבר עליו בהתאמה ובאזהרות מפורשות. וכאן כבר ראש הירש מתייחס לנקודה נוספת. קודם כל הוא אומר, ושכנתי בתוכם, זה לא השכנת שכינה גריידה, אלא זה משהו הרבה מעבר לכך, זה משהו שאמור ללכת איתנו, אמור להנציח את קיום הברית התמידית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ומצד שני, יש כאן דרישה. שלא נתמקד במצווה הספציפית הזאת. שלא נתמקד בפרטים של איך צריך להקים את המשכן, באיזה צורה ועם איזה כלים. אלא יש כאן אב טיפוס. יש כאן דוגמה. לקידוש החומר, לקידוש כל חיינו הפרטיים והציבוריים, כמו שהוא אומר, והקדשתם למען קיום מצוות השם. באמת הפסוק הזה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מצא לעצמו, ככה משך אליו, ניתן לומר, הרבה פירושים, הרבה התייחסות, הרבה יותר מכל פסוק אחר בפרשה. הסיבה הפשוטה היא שהמחפש בפרשתנו פסוק קצת יותר כללי, קצת יותר בעל מסר בפשט, ודאי ימצא את הפסוק הזה כפסוק יחידי. שאר הפסוקים מדברים על ציוויים ספציפיים, לגבי מידות הכלים, לגבי אופי הכלים, מה לעשות, איך לעשות, לעשות ולעשות ועשו ועשית וכו'. וכאן פתאום משתרבב לנו איזשהו פסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא כל כך ספציפי, לא ברור מה צריך לעשות, וודאי שיש כאן איזשהו משהו מיוחד באמירה הזאת של ושכנתי בתוכם. מה זה ושכנתי בתוכם הזה? אז הנציב מבין שרש"י פירש שמדובר על הבטחה. אם תעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני בעוני לא הצלחתי למצוא את הדברים מפורשים ברש"י. מה שרש"י מפרש על ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה ועשו לי שמי בית קדושה. והנציב כנראה למד מכאן בדרך כלשהי שמדובר על הבטחה. והוא יוצא בשצף קצף נגד הפירוש הזה ואומר, לא יכול להיות. לא מדובר כאן בתנאי ותוצאה, אם תעשו למקדש אני אשכון בתוכם. אלא כך הוא אומר, אלא הוא ציווי שיעשו באופן שיהיה ושכנתי בתוכם. ואחר כך מפרש הכתוב, ואחי ומעשה הם גורמים שיהיה ושכנתי בתוכם. כלומר, אומר הנציב, ועשו לי מקדש, לא התוצאה של כך היא, אני מבטיח שיהיה ושכנתי בתוכם, אלא ועשו לי מקדש, איך? כדי שיתקיים ושכנתי בתוכם. איך עושים את זה? עכשיו נפרט לך. איך צריך לעשות? אם תעמדו בכל הדרישות שיפורטו להלן, אז יתקיים ושכנתי בתוכם. והעניין, אומר הנציב, דכל פרטי המשכן מכוונים נגד כל פרטי עולם שברא יוצר יתברך, והוא שוכן בכלל העולם, וציווה השם שיעשו תואר כל העולם בבניין המשכן וכליו. נתרגם את זה לשפה קצת יותר מודרנית, המשכן אמור להיות מיקרוקוסמוס של העולם כולו. הנציב מבאר לנו את זה רק בכלליות, ולא טורח לבאר לנו מה בדיוק מייצגת כל הולאה או כל וב במשכן בעולם שלנו, אבל אומר דברים נחרצים לגבי המשמעות הכללית. וראה הקדוש ברוך הוא למשה תואר כל העולם, ובזה שנכלל במשכן תואר העולם בכללו, היה אפשר להשכין שכינת השם שמה. לאחר שכן נמצא כמה עניינים שפירש הכתוב שיהיה כך וכך. והיה נראה לנו שאינו אלא קיום הבניין בטוב, כמו 50 לולאות של העיריות, היה נראה שאינו אלא כדי לחבר את העיריות. כן, שלא תחשוב שזה בא רק כדי לחבר את העיריות. ולפי זה, אם לא היה אחד מהם פרוף לקרס שלו, אינו מזיק. כן, עם 49 לולאות גם מחזיקות, למה צריך דווקא 50? אבל לא כן הדבר, אלא ככה הכרח, לפי בניין העולם, שנעשו הלולאות נגדם, דווקא 50 לולאות פרופות לקרסים. ואם יחסר אחד מהם, אז זה לא שזה לא יחזיק. הרי אינו בתואר העולם, ואינו יכול להיות השכינה בתוכה. זאת אומרת, יש לנו כאן תנאי. אם תעשו את המשכן כדי, אתם, יש מטרה, כדי שיתקיים ושכנתי בתוכם. כעת אני שמח להזמין את הרב עזרא ביק מישיבת הר עציון, שיעביר שיעור קצר בפרשת השבוע. הרב ביק, בבקשה.
פרשת תרומה פותחת כידוע בפרשת תרומה, במצוות התרומה למשכן. מעניין שבפרשה אחת, כמעט לפסוק אחד, יש דיוקים הפוכים, אכן מהצטט מאנשים שונים, אבל נראים דיוקים נכונים, והם מורים בכיוון הפוך אחד מחברו. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. אז מסביר הבעל הנחלת דוד, נדיר מאוד למצוא את המטבע דבר אל בני ישראל ויעשו כך וכך. הרבה פעמים כתוב שהשם אומר למשה רבינו דבר בני ישראל, ומיד אחר כך יש או ואמרת עליהם, או אפילו לאמור, כלומר דבר בני ישראל ואמרת, תגידו את הדברים הבאים. והנחלת דוד מסביר שאם כתוב את זה כמו שכתוב כאן בלי ואמרת, אלא דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, אז חסר ציווי. זה אומר שאין לא מדובר כאן בצו. אתה תדבר בני ישראל, מה תדבר אליהם? לא כתוב. אתה תדבר בני ישראל, והם ייקחו תרומה. מה זאת אומרת והם ייקחו תרומה? כנראה שתדבר איתם בנושא התרומה. אבל לא כתוב דבר עליהם ואמרת, כך תעשו. זה אומר, כך מדייק הנחלת דוד, שלא מדובר כאן בציווי להרים תרומה, אלא אתה תדבר איתם בנושא, תשכנע אותם, תסביר להם. אבל עצם הלקיחת התרומה, נתינת התרומה, זאת תרומה, זאת נדבה, וזה נעשה ברצון ולא בציווי, בהתנדבות ולא בציווי. דבר שכמובן כתוב פחות או יותר מפורש בהמשך הפסוק, כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תרומתי. הנחלת דוד מדגיש דבר שמאוד מובן לנו, את החשיבות של עניין התרומה, הנדבה, הרצון החופשי, בניגוד לרוב מצוות התורה, רוב דיבורי השם למשה לעם ישראל בתורה, שהם ציוויים וציוויים מחייבים. וכאן יש מידה רבה של התנדבות, של חופש מצד הבני ישראל. על אותו פסוק ממש, ואני חושב זה רק דוגמה, כי אני מביא שתי דוגמאות לכיוונים ההפוכים. כאן יש עוד הרבה דברים, עצם הפרשים האחרים, אבל הנציב כאן מתייחס לשימוש החריג או המפתיע במילה ויקחו לי תרומה. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. כלומר, הם לא לוקחים, הם נותנים. דבר בני ישראל ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? יש הרבה פירושים שנאמרו על הדבר הזה, כולל מה שאולי נשמע קצת כבורט, ועדיין, אמת, מי שנותן מקבל. אבל הנציב אומר משהו אחר. הנציב אומר, זה בא להגיד שזה לא בהתנדבות. ויקחו לי תרומה. הגבאים, פשט עכשיו, הוא אומר, הפשט הוא שהגבאים ייקחו תרומה מעית כל זה שידבנו ליבו. הגבאים לוקחים את התרומה מאנשים, ולא רק מקבלים. אז ויקחו לי תרומה זה לא בניגוד לתת, כי לא מדובר בציווי לבני ישראל הנותנים, מדובר בבני ישראל הלוקחים. הגבאים הם שלוחים של כל עם ישראל. והביקחו לי תרומה זה במפורש כדי להדגש שזה מצווה מחייבת. ולכן ממשכנים אפילו, גם לוקחים בעל כוחה מבית הדין, יקבע ויקח מכל אחד. הידי זה רוצה להסביר את השאלה המפורסמת, למה כתוב ויקחו לי תרומה, מה זה לקחת לי? מה פירוש המילה לי בהקשר הזה? הם לוקחים, איך אפשר לקחת לי? אפשר אולי לתת לי, אבל מה זה לקחת? מה זה לקחת, לקחת לי? אז התשובה הרגילה היא, כפי שרשתי מיד כותב, לי לשמי. כלומר צריכים דין לשמה. שואלים, אבל כל המצוות התורה כדאי לעשות לשמה, וחלק אדום מהם ממש חייבים לעשות לשמה, אבל בצורה כללית, מצוות עושים לשם שמיים, לא לשם משהו אחר. אז הנציב מסביר את זה לשיטתו, שכיוון שהפסוק מדבר עם הגבאים ולא עם התורמים, עם המטרימים ולא עם התורמים, אז התורם עצמו אולי לא מכוון לשם שמיים, אז לכן נודגש שכדי שזה יהיה באמת הקדש, שיהיה לזה שם שמיים על המעות, אז שידאגו הגבאים לכוון, שהלקיחה זה לשם שמיים, אחרת יהיה בעיה בעצם הקדושה של, של הכסף. לא מדובר בלשמה, כמו לא למטרות אחרות, אלא מדובר שפשוט הכסף יהיה לו שם של קודש. בדרך כלל אתה יכול לסמוך על הנותן. מי שנותן מתנה למקדש, אז הוא יקדיש אותו. זה קדושת בדק הבית, אבל כאן זה סך הכל זה נלקח בעל כוחו, לפי הסבר שנציב, ולכן כתוב לי, פירוש יפה. אבל יוצא באמת, אני חושב שזה שני הדיוקים מאוד מאוד נכונים. והם סותרים לי, יש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד באותו כיוון, ואני מקצר. אלא שעל הנציב, יש את הבעיה שמשך הפסוק, יקרו לי תרומה מעיד, כל זה שידבנו לי בו. הנציב מתרץ, אוקיי, אני רוצה להיות אמיתי, הנציב יש לו תירוץ, זאת אומרת, יש שני דינים. יש איזשהו מינימום שלוקים מכל אחד, אף אחד לא נדע, לא יהיה יהודי שלא תרם ולא היה חלק, אבל לגבי הכמות, מי שרוצה להוסיף, מוסיף מעצמו. היה מינימום שהיה בחובה, ואחר כך פתחו את התרמה, לא התרמה, פתחו את התרומה, כל אשר ידבנו ליבו, ויקחו את מה ש... את מה ש, את מה שרוצים, ייתנו, יקחו את מה שרוצים, ולכן אפשר לתת יותר פחות, וזה לכוונה של הידבנו ליבו. עדיין בפסוק אחד, נוצר לפי הנציב כמעט סתירה, ויקחו לי תרומה מעת קודש, יגבו בכוח מכל אחד אשר רוצה לתת. אני חושב שהתשובה היא באמת, היא באמת פשוטה, אבל היא מורה על, על בעיה מאוד 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 לא פשוטה, אמיתית, שדורש לא מעט מחשבה. בעצם התשובה היא שאין סתירה בין שני המושגים. נדבה וחובה, למרות שאנחנו רגילים ובהקשרים מסוימים הלכתיים, ודאי שזה שתי קטגוריות שונות, אבל לא בהכרח הם אקסקלוסיביים, הם לא בהכרח עומדים בסתירה אחת לשנייה. והסיבה היא פשוטה. אני יכול לשאול שאלה פשוטה מאוד, להתנדב למען השם, למען החברה, לתת, לנדב כסף למקדש. זה דבר טוב? יש איזו משמעות של הטוב? תגידו ודאי שכן. אם זה טוב, אז זה מחויב. אנחנו לא נוטרלים כלפי הטוב. דברים טובים אדם חייב לעשות. בקיצור, בסיכום, אדם חייב להתנדב. כשאמרתי להתנדב זה טוב, אני לא התכוונתי לתת כסף זה טוב. אני ספציפית דיברתי על הנדבה שבדבר. אדם שבא לעשות יותר מאשר הוא צריך לעשות. האם זה ראוי להערכה? ודאי שכן, זה לא נוטרלי, זה לא כמו להחליט, אני חייב לעשות ככה, ככה, אחרי זה יש לי אופציה לשבת ולאכול, או לשבת ולטייל. ומי שבוחר לטייל, בסדר, אני לא מתייחס לזה כדבר טוב. לא כדבר רע, בחירה שלו, רשות. אבל להתנדב זה לא רשות. זה דבר חיובי. ספציפית בגלל הנדבה שבה. ההתנדבות זה דבר שזה טוב, ולכן אנחנו מצפים בבני אדם להתנדב. מצפים מבני אדם להתנדב. ובלי הציניות המוצדקת שמלווה את השימוש של המושג הזה במערכות מסוימות, לדוגמה בצבא, איפה שבוחרים בני אדם להתנדב, אבל בחיינו הפרטיים, אדם קם בבוקר ויש אפשרות להתנדב, הוא מרגיש חובה להתנדב. החובה הזאת באה מהמצפון, מהמוסר, מהקדוש ברוך הוא. אין סתירה בין הדברים. אם אין סתירה בין הדברים, אז מה ההבדל בין חובה לבין נדבה? אז ברור שיש כאן שתי רמות של חובה. יש דבר שהוא חובה על פי דין, ויש דברים שזה חובה על פי הטוב. לפעמים המערכת, מערכת האתית, מערכת המצוות, מערכת הדתית של הקדוש ברוך הוא, וגם מערכת אזרחית של המדינה, או ביני לביניך, מטיל עליי חובה על פי דין. וחובה על פי דין יוצר שיעבוד. והלכתית יש איזה נפקמינה שממשכנים עליו, אז בית הדין גובה. אם אתה לא רוצה, אז בית הדין גובה מצא ממך. כי מידה מסוימת, כסף שאני חייב למישהו כבר שייך לו. בלשון הלכתית יש לו שיעבוד. אז הוא יכול להוציא ממני בעל כוחי. אבל יש גם דברים שאני חייב, כולל גם חייב למישהו, או חייב לעשות, שהם אינם על פי דין. כלומר, לא נוצר שיעבוד שמישהו אחר מחזיק והוא יכול להפעיל את זה נגדי. אבל יש חיוב, והחיוב הוא לא על פי הדין, אלא על פי הטוב. כי בין שתי אלטרנטיבות, לעשות או לא לעשות, לעשות זה יותר טוב. אדם, כן, אדם חייב לעשות את מה שיותר טוב, כשהוא יכול ולא לעשות את זה פחות טוב. בלשון של חז"ל, יש לנו ביטוי שכל כך התגלגלנו לו, ולפעמים לא שמים לב לכמעט סתירה פנימית. יש דין ויש לפנים משורת הדין. ומי שחושב שלפנים משורת הדין זה קטגוריה נוטרלית, כלומר, אתה צריך לעשות ככה, ואחרי זה מה שאתה רוצה. לא, אדם חייב לעשות לפני משורת הדין. כי הוא חייב להיות טוב. הוא חייב להיות הצדיק הכי טוב שיכול להיות. השנה אנחנו לומדים כתובות בישיבה. והיה שם מושג שהוא די מדהים, אני לא אומר שזה דבר פשוט. אבל בניסיון להסביר שיטה מסוינת שמיוחסת לרבי מאיר בדף י"ט עמוד א', אז הראשונים, הרמב"ן, מלא מציאות כזאת שיש מידת חסידות. מידת חסידות מאוד מאוד קיצונית. מידת חסידות, למסור את נפשך ולא לעבור לאיסור גניבה, למרות שגניבה זה יבוא ואי הרג. מידת חסידות זה לרג ולא לעבור. אוקיי? שמענו, רעיון לא פשוט, נקבל, אבל אז מוסיף הרמב"ן, על פי הגמרא, אם זה הסבר נכון בגמרא, שהיה תה שם סברה בגמרא, שאין אדם משים עצמו רשע, אדם לא נאמן להגיד שלא עשיתי מידת חסידות, כי זה רשעות. אז אכן הדבר הוא מדהים, באמת רשע, מי שלא עשה לפנים משורת הדין הוא רשע, וזה אכן קושת הגמרא לפי הרמב"ן, והגמרא דוחה את זה, אבל גם אם זה מוגזם, עצם הרעיון, כן, כלומר זה מבוסס על כך שלא לעשות לפנים משורת הדין, אז זה חיסרון. המילה רשע זה ודאי מילה קיצונית מדי, אבל יש כאן חיסרון, והיה כאן סברה שאדם לא נאמן לשים את עצמו, מתנהג בצורה חסרה. דווקא בפרשתנו היה חשיבות, אני חושב, לתורה בלשונות הסותרות, מתחלפות בפסוק הזה, להדגיש, באים עכשיו לבנות משכן. דווקא נושא משכן, לא כל דבר זה נדבה בידות, רוב הדברים לא נדבה, הם פשוט חיובים מפידים. אבל כאן מדובר לא במצווה לבנות משכן, אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו לא בונים בית לקדוש ברוך הוא, אנחנו הופכים את עצמנו לביתו. של הקדוש ברוך הוא. והלבנים כאן, האבנים, הם לא באמת אבני סיטוט הרים, אלא זה עצמנו. מהי הלבנה של בית השם בשכנתי בתוכם? זה הרצון החופשי של הבן אדם. זה מסירות. אנחנו מאחים קו יכולות הקדוש ברוך הוא בתוכנו. זאת לא יכול לבוא על ידי חובה. ולכן כל יש שידבנו ליבו, קדוש ברוך הוא אומר, אתם תקבלו, דבר בני ישראל, בלשון של הנחלת דוד, תנסה לשכנע אותם, תפעל בשבילי, תהיה קצת פרוטקציוניסט, תעזור לי, שהם יפתחו את ליבותיהם, ויקבלו את הקדוש ברוך הוא בשכנתי בתוכם. המבנה, הלבנים של הבניין, זה הרצון ההתנדבותית של עם ישראל, של בני ישראל. אבל, כמובן שדבר הזה הוא חובה. בשביל מה דברה העולם? כיוון שאתם עמי ואני אלוקיכם, אז אתם חייבים ברצון חופשי ובהתנדבות גמורה לקבל אותי. ולבנות משכן לכבודי בעולם הזה. ודווקא בנושא הזה, ובנושאים הקרובים לו, גם אם אין לנו משכן פיזי היום, ואין לנו מיטה שאפשר לבנות מיטה שהיום. אבל להיות משכן לשכינה, להיות מרכבה לשכינה, להגיש שמה שאנחנו עושים, זה כדי להביא לקידוש שם שמיים בעולם הזה. אברהם אבינו בנה מזבחות, אז לבנות מזבח, גם בלי הבנים, לבנות מזבח לשם ולקרוא בשם השם, זה דבר שזה חייב להיעשות בפועל בהתנדבות. ואחורי ההתנדבות הזאת, אין לך חובה יותר גדולה מזו. אז החובה לפי הטוב, ולא חובה לפי הדין. ועל זה נאמר, כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. תיקחו בלשון של הנציב. תיקחו. אבל תיקחו ממנו נדבות, ולא חובות. ואז, ועשו לי מקדש כזה, ושכנתי בתוכם. תודה רבה ושבת שלום.
תודה רבה לרב ביק על שיעורו. מחלוקת גדולה ניטשה בין מפרשים, ניתן אפילו לומר בדברי חז"ל, בשאלה מהו מרכז המשכן. ובהמשך כמובן, מהו מרכזו של המקדש? האם הארון או המזבח? האם התורה או התפילה? האם ההתגלות או העבודה? בקריאה פשטנית ביותר של פרשת השבוע, ניתן לומר שהכרעה של התורה היא ברורה, וכמעט קשה מאוד להבין את הצד השני. נשים לב שכל הציוויים על עשיית כל הכלים והמזבח בכללם בפרשת השבוע מופיעים בלשון יחיד, נוכח יחיד, ועשית, ועשית, וציפית, וכולי וכולי וכולי. ציווי אחד בלבד, כלומר כמה ציוויים אבל שקשורים לכלי אחד, מופיעים בלשון רבים, נוכחים. ניחשתם נכון, מדובר על הציווי על עשיית הארון. פסוק י' בפרק כ"ה, ועשו ארון עצי שיטים. 2.5 אורכו ועמה וחצי רוחבו ועמה וחצי קומתו. בהמשך, גם על הקרובים שהם השוחחים, שוחחים בכנפיהם על הארון, מצאנו גם ציווי כזה בלשון רבים. יש כאן דבר מעניין מאוד. כפי שאמרנו, אהרון ועשו אהרון עצי שיטים, הקרובים מן הכפורת עשו את הקרובים. מה ישנה? מדוע נכנסה כאן לשון רבים? ונראה שהדברים באים לומר שהארון הוא המרכז. כאילו כל המשכן כולו לא נברא, לא נועד, לא נעשה, אלא כדי לשמש מעין תוספת, מעין השלמה, מעין תפאורה למרכז, לארון. ואיך אני לומד את זה? מזה שהציווי נאמר בלשון רבים, יש כאן אמירה, זה לא אתה משה תעשה, או אתה תצווה לבצלאל שיעשה, או אהרון, אלא ועשו, כולכם. כשליחים את הדבר הזה, את הכלי הזה שנקרא אהרון, שהוא כמובן המשכן הקטן, בתוך המשכן, המשכן של לוחות העדות אשר אתן אליך, הציווי הזה נאמר לכם כשלוחים. כשלוחים של כל עם ישראל. אם כן, יש כאן איזושהי הכרעה ברורה, שמה שנמצא במרכז הוא אהרון. התורה, אם תרצו, ההתגלות, מה קורה שם, הרי אמרנו כבר, ציטטנו מפרשת נשא, ובוא משה אל אוהל מועד, לדבר אליו, וישמע את הכל מדבר אליו, איפה? מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. דווקא שם. יש כאן אמירה ברורה, שגם מתקשרת למה שפתחנו את התוכנית, שהמקדש הוא מסמל משהו. הוא מסמל את ההליכה של התורה עם עם ישראל, לכל מקום שהם בדרך, וכמובן בבית עולמים, בבית הקבע. את הקיום המלא של התורה והמצוות, שמתמצים אולי בתוך, בלוחות האלה שנמצאים בתוך הארון הזה. לסיום אני רוצה להעיר הערה נפלאה על הפסוק השני של הפרשה. דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, שמאיר הרש"ר הירש. שרש מאיר הערה כאילו תמימה, אבל יש בה המון. הוא אומר, תרומה משורש רום, רי שבב מם. להתרומם ולהתנסה מעל. האמנם? אני קצת למדתי לשון, ואני מכיר שתרומה היא משורש תרם, תף רי שמה. שרש כנראה אומר, נכון, מבחינת כללי הדקדוק זה שורש תף רי שמה, אבל יש כאן משהו מעבר לזה. אפשר למצוא כאן גם את השורש רום, ריש ובמם, ולא סתם אפשר למצוא אותו במילה הזאת. כי באמת התרומה הזאת שעכשיו בתחילת הפרשה אנחנו מצווים לתת, היא לא עוד תרומה, היא לא עוד איזשהו סכום של כסף או מה שזה לא יהיה. אלא היא משהו מרומה, ממשהו מנוסה יותר, מלשון התנשאות. היא משהו שהוא מורם ומובדל למען מטרה נעלה. ואנחנו צריכים להפנים את זה ולדעת את זה. אנחנו, כלומר, בני ישראל שנותנים את התרומה הזאת, צריכים לדעת. מה שאנחנו נותנים עכשיו הולך לשמש לאיזושהי מטרה, עם כל הגובה וכל רום המעלה וההתנשאות שהולכים להיות מפורשים, מפורטים בהמשך הפרשה. בעזרת השם, שנזכה באמת גם בהיעדר, מצב של היעדר ושל חוסר ושל חורבן המקדש, לנסות לשאוף תמיד ולעשות כל שביכולתנו מבחינת תשתית רוחנית של קיום תורה ומצוות, כדי לקרב במשהו את המציאות השלמה של ושכנתי בתוכם. שבת שלום.